הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות, אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לעוד תוכנית של לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, והיום אני מזמינה אתכם להסתכל אחרת על מה שנמצא מאחורי הקריירה של כל מנהל ומנהלת, או כל מי שנראה לנו שיושב באיזה פוזיציה כזאת גבוהה ונחשקת, שנראים לנו כאילו הם פשוט נולדו לתפקיד. כי כשאנחנו מסתכלים עליהם, יושבים בכיסא המרשים, עם הנוף הכי יפה, זה נראה כאילו הכל בא להם בקלות, או שכאילו נגע בהם הזוהר. אבל מה? מה שאנחנו לא רואים זה את הלילות בלי השינה, את הפעמים בהם שהם הרגישו שהם לא מספיק טובים, את המשברים, את הפיתורים, את הרגעים של חוסר אמון בעצמם. ובדיוק במקומות האלה, הם הלב של המסע, מסע הגיבור, שהיום אנחנו נדבר עליו. כי שם מתרחש קסם, הקסם. ברגע שבו החולשה הופכת לכוח, כישלון הופך למדרגה ומשבר הופך לשער, שדרכו אנחנו מגלים מי אנחנו באמת. ואולי זה גם מקום לשאול אתכם, יכול להיות שגם אתם מרגישים עכשיו באיזה סוג של משבר, או שיש משהו בחיים שלכם שנראה כמו תיק, תיק כבד כזה? אז בתוכנית של היום, אני מזמינה אתכם לשנות פרספקטיבה. אולי דווקא זה הקסם שלכם, אולי בזכות זה אתם תעופו גבוה. אולי בזכות הקושי הזה תהפכו לייחודיים, כי מה שבא לנו הכי קשה, זה גם מה שמעצב אותנו, וגם מה שהופך אותנו לאנשים שעברו מסע, ויודעים יותר מאחרים. על מה אני מדברת? על מסע הגיבור. מסע שעובר דרך קשיים. כמו אלזה מפרוזן, או כמו שאנחנו נדבר גם פה על מלך האריות, שאלזה חשבה שיש לה איזושהי נכות, ורק אחר כך הבינה שזה הקסם שלה? גם לכם יש משהו כזה, אולי עדיין לא גיליתם אותו. כי בשלב הקשה זה מרגיש מטלטל. אבל לא פעם זה בדיוק מה שהופך להיות התרומה הכי גדולה שלנו ושלכם לעולם. והזמנתי היום את דוקטור צבי חסן, שהוא פילוסוף וחוקר רעיונות, הוא לוגותרפיסט ומשורר, לשיחה על מסע הגיבור בקריירה, ואיך הוא יכול לעזור לנו לגלות מחדש את המשמעות שלנו. אז בואו נעוף גבוה אל מסע הגיבור, אל הקריירה שלנו. שיר ומתחילים, מלך העולם.
שם בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול, קר וזור, לפעמים אתה נאנח בלי קול, ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראש,
למשל
מלך החיות או מלך ההרים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד כל מה שתרצה, רק תבחר, כך אומרת היא. ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה. מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב,
למשל
מלך החיות או מלך הערים. אם תטפס אישן קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב, מלך החיות או מלך הערים. אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם.
אז דוקטור צבי חסן, איזה כיף שאתה כאן איתי בשידור. למי שלא מכיר, אחד האנשים שאני מעריכה, ומאוד שמחה שהגעת אלי לעוף גבוה. ובוא נצלול ישר, אתה יודע מה, רגע, שנייה, תספר לנו קצת על עצמך.
אז שמי צבי, פילוסוף משורר, עוסק בסוגיות של משמעות בחיים, תהיות קיומיות, גיבורים, בין אם זה מרוול או דיסני. דיסני עשו עבודה מאוד טובה על זה. וכיום אני חוקר סוגיות של אתיקה, ולמה אנחנו כאן ואיך ראוי לחיות. אני כן אציין שכרגע אני שקוע בפרויקט של כתיבת ספר על רוע. אז אנחנו לא נגיע היום ספציפית לדבר על רוע, אם כי אפשר בעתיד. כן אפשר להגיד כבר מעכשיו, שכשאנחנו נדבר עכשיו על מסע הגיבור, אנחנו נדבר בין היתר על ההתייצבות נגד וההתגברות על סוג מאוד מסוים של רוע. אבל לאט לאט.
לגמרי. נשים את הרוע רגע בצד, נדבר עליו אולי יום אחד, כי היום אנחנו מדברים על משהו אחר, על מסע הגיבור. מי שלא שמע עד היום הרצאה של צבי, מסט. ובאמת כשאנחנו מדברים על מסע הגיבור, למה אנחנו בעצם מתכוונים? על מה בדיוק מדובר ואיך זה קשור בכלל לנושא של קריירה?
מסע הגיבור הוא מושג ששייך למורי ורבי אהובי, הכביר והגדול, הפסיכיאטר קארל יונג. ולמישהו שהמשיך אותו, שזה מישהו בשם ג'וזף קמבל, והשניים האלה גילו שכל הגיבורים, מכל התרבויות, מכל הזמנים, עוברים תהליך מאוד ספציפי, ממש עם תבנית ברורה. וכשאנחנו אומרים גיבור, אנחנו מדברים מישהו שעבר את התבנית הזאת, שעשה את הסיפור לפי השלבים והגיע לתוצר בסוף. ואם כבר לסכם לך מעכשיו מהו מסע הגיבור, מסע הגיבור זה המסע של ההתייצבות מול הקושי, אפשר להגיד הירידה לשאול, והתהליך שבו אנחנו חוזרים הביתה עם זהב מסוים.
זה מדהים מה שאתה אומר, כי אתה אומר שאול וזהב. איך זה הולך אחד עם השני? כאילו זה נראה שני ניגודים.
זה שני ניגודים? אפשר לחשוב על זה ככוחות משלימים. את לא מקבלת את הזהב בלי להתקל בדרקון.
וואו, כבר אני רואה שהולך להיות לנו פרק מעניין. דרקונים, זהב, שאול. וואו, זה ממש, איך זה קשור לעולמות שלנו? אז אני ככה באמת רוצה לשאול שאלה. כשאנחנו רואים מנהל או מנהלת, כבר התחלנו ככה בפתיח, יושבים בכיסא, וזה לא חייב להיות מנהל או מנהלת, מישהו שנמצא בפוזיציה כזאת, נחשקת מבחינתנו. זה נראה שהם נולדו לשם, אבל בפועל, מאחורי קריירה כזאת יש מסע, יש כזה אפילו את התמונה הזאת של הקרחון, שרואים את קצה הקרחון, אנחנו רואים מלא דברים מתחת לפני המים, כישלונות, ירידות, אכזבות, פחדים, התמודדויות. זה קצת קשור על מה שאנחנו הולכים לדבר, אבל בוא תספר לי איך מסע הגיבור לוקח אותנו לתוך המקום הזה.
כשאת מסתכלת על אותו אדם באותה פוזיציה כל כך נחשקת, טובה, יוקרתית, ראויה לכבוד וראויה להערכה או הערצה, חלילה, את רואה את הזהב שהבן אדם השיג. את לא רואה את המסע שהוא עבר, את לא רואה את הפיתויים, את האתגרים, את המכשולים, את הקשיים, את המשברים, את הסבל היסורים, האכזבה וכל יתר הקשיים שיש שם. אז זה נוח לראות את הדימוי בסוף של איזה מנהל יושב או מישהו עם קריירה מפוארת שהגיע למנוחה ולנחלה, ואנחנו לא רואים את התלאות שהוא עבר, את המסע הכבד שהוא נסע על הגב. זה בדיוק העניין. אנחנו לא משיגים את הזהב בלי להתעכל בדרקון.
אז עכשיו אם אמרת הזהב, דרקון, תפרט קצת יותר, קח אותנו קצת לעולמות האלה.
כמעט בכל הסיפורים המיתולוגיים, הגיבור מחפש אחר משהו ראוי עם ערך גדול. זה יכול להיות קריירה, גיבורים קלאסיים נגיד זה להשיג את הנסיכה, או רוצים אהבה וכו' וכו' וכו', הצלחה בחיים באיזשהו מדד כלשהו, וצריך להתמודד עם איזשהו שד. זה יכול להיות שד חיצוני, בסרטים זה נגיד יכול להיות הדרקון, או הדוד הרשע שלך סקר במלך האריות, או מה שזה לא יהיה. והגיבור צריך להתמודד עם הקשיים האלה, להתגבר עליהם, וכשהוא מתגבר עליהם, בדרך כלל באמצעות, אפשר להגיד, מנטורים וחברים וכוחות שמסייעים לו, וכמובן העוצמות הפנימיות שלו, אז הוא מתגבר על הקושי, הוא יורד לגיהנום, כן, הרקולס מציל את אהבת חייו מהתופת וחוזר כשהוא באיזשהו מעמד חדש של הילה קורנת. כשאנחנו מדברים על מסע הגיבור, אנחנו מדברים על תהליך של התגברות בעצם. וההתגברות היא בין היתר דרך מציאה של כוחות פנימיים, תושייה, נדיבות, חריצות, כנות, כל אחד כמובן בעוצמות, יצירתיות, כל אחד והעוצמות שלו. אפשר למי שמאזין עכשיו לקחת דף ועט ולכתוב שתי שאלות. הנה מסע הגיבור שלכם וגם איך זה יכול להתחבר לקריירה. אם אי אפשר לקבל את הזהב בלי להתקל בדרקון, אני יכול כבר עכשיו לסכם לך את כל העניין הזה בשתי שאלות. כל אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הבאה. מה הזהב שאני רוצה להשיג בחיים, ואז דרכו אני תורם משהו לעולם? זה יכול להיות יצירתיות, כתיבה של ספר, זה יכול להיות יצירה אומנותית, זה יכול להיות הקמה של ארגון מסוים שיתרום איכשהו לחברה. אז מה הזהב שאני רוצה להשיג בחיי? זאת תהיה תשובה מצוינת לנסח לעצמנו, אבל אז יש את השאלה השנייה, מה הדרקון שאני חייב להתמודד איתו כדי להגיע לשם? זה ספקות עצמיים, זה פחדים, חרדות, שהמושג הזה, קוראים לזה חרדה כלכלית, אנשים שיש להם את הפחד הזה מלהיות לא יציבים מבחינה כספית, אולי זה הדרקון שצריך להתמודד איתו, פוסט-טראומטיים, חרדתיים, דיכאוניים, לא חסרים דרקונים. אז הנה שתי שאלות, מה זהב שאני רוצה להשיג בחיים? ובאילו דרקונים אני אתקל בדרך, באילו דרקונים אני חייב להתמודד.
אז אתה אומר למעשה, אם אני מבינה נכון, שכולנו למעשה עושים, עוברים מסע גיבור, יום-יום. למעשה כולנו רוצים הרי לתרום משהו לעולם. באנו לכאן, יש לנו איזושהי שאיפה כזאת. ותכלס אנחנו כולנו מתמודדים, אנחנו פשוט כאילו לא יודעים שאנחנו מתמודדים. ואנחנו, אתה נותן פה כלי מדהים, בואו נחשוב רגע מה המתנה שלנו לעולם. שאני חושבת שהרבה אנשים לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת, אבל לכל אחד מאיתנו יש מתנה מדהימה שאנחנו נותנים אותה. זה משהו שבא לנו ממש בקלות, בלי שאנחנו שמנו לב הרבה פעמים, או לחילופין, משהו שעבדנו מאוד קשה בשבילו, ואז אנחנו חושבים, מבינים כבר שזאת מתנה. לגוד מה שאתה אומר זה, גם בעתיד כשאני ארצה לתרום, אז אני עכשיו מבין מה הדרקון, so called, שאנחנו צריכים להתמודד איתו.
כולנו עוברים מסע גיבור, סביר להניח שכולנו עוברים מסע גיבור כמה פעמים. לאורך החיים. זה לא מסע יחיד, זה לא שעשית את זה פעם אחת, סיימתי זה בגיל 23, והנה, יאללה, זה הוציא לעולם. כאן אפשר גם לדבר על ייעוד וקריירה. אנחנו מאוד אוהבים לחשוב על זה שכשאני עושה מהלך מסוים להשיג קריירה, זה מהלך יחיד. זאת אומרת, הגעתי, אני מנהל, אני מנכ״ל, אני whatever, זה לא משנה מה זה. הגעתי ליעד, זהו, סיימתי את מסע הגיבור שלי. למזלנו, ייעוד הוא לא יחידני בחיים. וגם יכול להיות בתחומים שונים. כרגע אנחנו מדברים ספציפית על קריירה, אבל יש אנשים שרואים את זה כמשימת חייהם להיות הורים. יש לי חברה טובה שתמיד אמרה שהיא רוצה להיות אימא. האם זה לא ייעוד? ודאי שכן.
סופר ייעוד.
אנחנו כרגע נשים את זה בצד, כי אנחנו מדברים על קריירה, אז אין בה אפשר לדבר על הפן התעסוקתי. גם הפן התעסוקתי, מי שיכול להגיע למצב שהוא מבין איזה מתנה יש לו לתת לעולם, הוא עושה את זה במשך 10, 15, 20 שנה, ואז יכול להיות שהוא יגיד לעצמו, "אוקיי, אני רוצה לשנות תחום." עכשיו הוא חייב לצאת למסע גיבור אחר, חדש. ושוב פעם להתקל בדרקונים, ושוב פעם למצוא את הזהב, וכך חוזר חלילה.
זה מזכיר לי שיש איזו כללה ביפנית, שאומרת, אמן ותגשים את כל החלומות שלך. זה קצת מקשור למה שאתה אומר. זה אומר שאם אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שהיא קצת מאתגרת בחיים שלנו, כמה שקשה לנו, יש כאן גם איזושהי קריאה, קריאה להרפתקה. אז אולי תספר לנו ככה, איך אנחנו באמת מזהים את הקריאה להרפתקה הזאת? בקריירה שלנו וגם בחיים בכלל, אתה יודע, הקריירה זה חלק מהחיים, בואו אנחנו יכולים גם לפתוח את זה מעבר לזה.
אז אני אקח דוגמה שהיא קשורה לחיים, לא בהכרח תחום הקריירה. אני מאוד אוהב אימונים, אימוני כוח במכון כושר. אני גם ספציפית מאוד אוהב אימוני רגליים. אני מאוד אוהב סקואטים, תנועה שאני מאוד אוהב לעשות. להגיד לך שעכשיו תהיה כאן קריאה להרפתקה, אם אני אעלה מ-120 קילו סקואט ל-150 קילו סקואט, זאת לא הקריאה להרפתקה. עכשיו, יכול להיות שמישהו מאזין עכשיו למה שאני אומר, ועולה לו השאלה, איך להזזל זה קשור למסע הגיבור. כאן עכשיו הייתה דוגמה מצוינת למה זה לא הקריאה להרפתקה. מה שמאפיין את הקריאה להרפתקה זה לצאת אל הלא נודע. אם זה משהו שאני מכיר, אני טוב בו, אני מיומן בו, זה משהו שאני עושה כבר תקופה, זאת לא תהיה הקריאה להרפתקה. משהו בחוויה הזאת, זה קורה לי אל הלא נודע, אל הלא מוכר, אל מחוזות שלא ביקרתי בהם. מנכ״ל שהגיע כבר לעבודה, והוא יודע מה הוא עושה, והוא יודע איך הוא עושה את זה, וכו' וכו' וכו', זה לא הרפתקה בשבילו. יכול להיות שבשבילו לצאת לתחום אחר לגמרי, ללכת ללמוד תחום שהוא לא מבין בו, כן יחשב קריאה להרפתקה. אז יש לנו כבר שני מאפיינים. יש לנו את הלא נודע, ויש לנו בדרך כלל מה שנלווה ללא נודע, שזה סקרנות, או תחושה של פליאה. בדרך כלל, כשאנשים חווים את הקריאה להרפתקה, יש להם איזושהי משיכה לא מוסברת, אם כי אפשר להסביר אותה, אבל כרגע אנחנו נשאיר את זה כלא מוסבר. יש לנו משיכה לא מוסברת לתחום מסוים, שלא נגענו בו, יש איזושהי ארץ חדשה ישנה, שאנחנו יכולים לצאת ולגלות, וזה מעורר בנו איזה יצר של גילוי. אפשר לקרוא לזה, אגב, חדוות הגילוי. יש משהו מאוד משמח בדבר הזה. אם כי, בדרך כלל, המאפיין של הקריאה להרפתקה, שהוא השלישי, לצד הלא נודע והסקרנות, זה פחד. כי זה לא נודע. אני לא יודע מה יש שם. זה יכול להיות מעניין, זה יכול להיות מפחיד, זה יכול להיות מלחיץ, זה יכול להיות שאני אקשל. כשהגיבור יוצא להרפתקה, הוא יוצא לקראת משהו שאין לו מושג איך זה יסתיים, אבל הוא יודע שיש בזה ערך מאוד טוב. שאפשר להגיד שזה בעצם המאפיין הרביעי. קריאה להרפתקה נותנת לנו הזדמנות למשהו חדש, מעניין, לא מוכר, שיש לו ערך מאוד ברור. אולי אני לא יודע איך אני אסיים את ההרפתקה, אבל אני יודע שלצאת אליה, זה לצאת לקראת משהו מעניין, מושך, ראוי, טוב, מועיל, וכמובן אפשר לקחת את זה גם לכיוון הקריירה.
זאת אומרת, ככה היה לנו פה פרק על תקיעות, תקיעות בקריירה למשל. וגם בחיים, אגב, תקיעות זה לא מופיע רק בקריירה, אבל אנחנו תמיד ככה, יכולים לקחת את זה לכל העולמות, ותקיעות זה באמת הפחד הזה לצאת לשינוי. כי כשאנחנו יוצאים לשינוי, אנחנו יודעים מה אנחנו עוזבים, אין לנו מושג לקראת מה אנחנו הולכים. ושם באמת, כמו שאתה אומר, יש נוצר פחד גדול, פחד קיומי, של הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, יש כאן איזושהי חרדה כזאת, של הסוף, אין כבר את הזהות שלי הקודמת, היא מתבטלת באיזשהו שלב, ואין לי זהות עדיין חדשה. אז אם אני מבינה נכון, הקריאה להרפתקה קשורה לזה באיזשהו אופן?
הקריאה להרפתקה תהיה אותו דבר מעניין, לא ידוע, לא מוכר. בדרך כלל, הגיבור יסרב לקריאה. הוא יסרב לצאת להרפתקה, כי הוא לא יודע, וזה מעורר חשש, ופחדים קיומיים, כמו שעכשיו אמרת. לרוב, הגיבור מסרב, וזה יכול להישמע לא מלהיב, זה יכול להישמע אולי טיפה מדכא, לדעת שהגיבור לרוב יסרב לקריאה. זה צעד מאוד חשוב. אחרת היינו מאוד נמהרים, מאוד פזיזיים, ללא שיקול דעת. הגיבור צריך רגע לתהות עם עצמו, האם זה כן טוב, לא טוב, מתאים לי, לא מתאים לי. היינו רוצים שאדם שיחליט לשנות קריירה, אחרי שכבר התקדם בתחום מסוים, ויחליט שהוא רוצה לעבור למשהו אחר, שיחשוב טוב מאוד אם הוא רוצה לעזוב, לפני שהוא ממהר ויוצא לאיזשהו משהו אחר. אנחנו נראה אותו כבנאים עם שיקול דעת יותר ברור, וגם עם הבנה של הוא השיג משהו טוב. עכשיו, לך צאת, תראה עולם, כן? אותה קריאה מפורסמת, לך לך. שאגב, זכור לי שבהתחלה הוא מסרב.
גם שם הוא היה גיבור.
וואו, כן. הגיבור צריך לסרב כדי להבין שמשהו כאן באמת הולך להשתנות. משהו באמת לא יחזור להיות כפי שהוא היה, כמו שאמרת מקודם. משהו ממני לא ימשיך עוד את המסע הזה. שזה בסדר, אבל זה מפחיד.
זה פחד אלוהים.
מצוין.
לצאת לאיזשהו מקום, כשזה החיים שלנו עצמם, מסתכלת אפילו על עצמי, נגיד, כשאני הייתי במשרה, המון המון שנים, משרה בחירה, זה היה חלק מהזהות שלי. אני זוכרת שלקח לי קצת זמן, לקח לי כמה שנים, לא קצת, זמן להבין שיש לי פה הרפתקה שאני צריכה לצאת אליה. וזה ממש מפחיד, כי זה לשנות את כל הכיוון של החיים שלי. אז ככה באמת, אני חושבת שדיסני עשו על זה המון המון סרטים. ממש הזכרת לי, גם דיברנו על זה לפני התוכנית, אבל בפרט עכשיו שאתה אומר שהוא מסרב, למשל מלך האריות, אנחנו יודעים שהוא ברח ללא נודע כדי לא לקבל את התפקיד שלו. כמה זה דבר שאנחנו כנראה כולנו גיבורים, כולנו עוברים איזשהו מסע גיבור כל רגע ורגע.
חד משמעית, כולנו עוברים מסע גיבור. השאלה אם לכשיגיע רגע האמת, אנחנו נבחר לענות לקריאה. גם אם יהיה סירוב ראשון, שזה בסדר, כולם כמעט מסרבים לרגע הראשון, אבל מתישהו זה יגיע. אני מציע לחשוב על זה בצורה הבאה. כל החלטה שאנחנו נקבל, גוררת אחרי המחיר. לא משנה מה אני אחליט, אני משלם על זה מחיר. המחיר שאנחנו נשלם על הסירוב גדול יותר לאין שיעור, מהמחיר שאנחנו נשלם על היציאה לדרך. ואנחנו נראה את זה. כשאנשים נמנעים ומסרבים ומסרבים, ולא עושים את הצעד, ומפחדים וחוששים ונמנעים.
יש אנשים שחיים ככה שחיים שלמים.
יופי, והם ישלמו על זה מחיר. כשם שמשלמים מחיר על היציאה להרפתקה.
מה זה אומר? איזה מחיר?
המחיר יכול להיות לצורך העניין בתחום הקריירה והעבודה, אנשים שמסרבים לעשות את הצעד, מסרבים לצאת לעבודה חדשה נניח, ואז הם נרכבים בעבודה, הם משתעממים, הם חווים ניוון, העבודה מתסכלת אותם, הם תקועים. מה זה התקיעות הזאת? זה המחיר שאת משלמת, על להישאר במקום שלא מתאים לך. אם את יוצאת למסע, את תשלמי את המחיר הזה שאיבדת את הקרקע היציבה, של תלוש המשכורת שנכנס אלייך קבוע כל חודש, נכון?
לגמרי.
אז בכל מקרה את משלמת מחיר. השאלה היא איזה מחיר עדיף לך לשלם?
השאלה היא איך אנחנו יכולים לדעת בזמן שזה קורה.
כולנו היינו רוצים לדעת מראש מה יהיה המחיר של כל דבר, נכון?
לצערנו, יש משפט שאומר שרק אלוהים יודע בזמן אמת. אנחנו כל השאר נדע רק בדיעבד.
יופי. את החיים צריך לחיות במבט קדימה, כשאנחנו נבין אותם במבט לאחור.
ממש ככה. זה משפט של פרנקל.
משפט של פרנקל שלוקח מסורן קירקו.
אוקיי. ככה, אני באמת שואלת, פגשתי מנהלת אחת מהמתאמנות שלי שכמעט ויתרה על הקריירה שהיא רצתה, כי היא נכשלה כמה פעמים במכרזים. זאת אומרת, הגיש את עצמה, אתה יודע, היום בכלל, התקופה שאנחנו חווים כרגע במדינה שלנו היא מאוד מאוד קשה. אנשים מחפשים עבודה ומגישים למכרז ועוד מכרז ועוד מה שנקרא, ופתאום משהו בסוף, ואנשים מתייאשים. כבר מאמינים שכאילו העולם קורא להם אולי להתייאש. איך אנחנו יכולים להתייחס לזה במסע הגיבור?
הגיבור, אם הוא יוצא, אנחנו מניחים כרגע שיצא להרפתקה, כי הלכה והיא עשתה את מה שהיא עשתה, הגיבור הולך להתקל באתגרים ובמכשולים ובפיתויים. נגיד הפיתוי לחזור לעבודה שהייתה אז התשמית, כל התלונות האלה של, וואי, למה הייתי צריך לעזוב את העבודה? היה לי כל כך טוב שם. אגב, שומעים את זה גם במקרים של זוגיות. וואי, למה נפרדנו? היה לי כל כך טוב איתו. אנחנו שוכחים את הרגעים הלא נעימים האלה.
קצת כמו בני ישראל שיצאו ממצרים.
יפה, יצאו ממצרים, התחילו להתלונן. כן, כאלה יהודים. סתם,
מה שנקרא...
הפיתויים האלה, האתגרים האלה, זה חלק מהמסע. המסע הוא לא מסע קל, כן? שיהיה ברור. אין שום שלב שבו מסע הגיבור זה מסע קל. זה הרבה דברים. טיול בפארק זה לא. הכישלון הוא חלק מהדרך. זה לא נחמד לאף אחד, כולנו היינו רוצים לדעת לצאת למסע, לקשל פעם פעמיים, להצליח בצורה מדהימה ויוצא דופן. להגיד לך שבפועל זאת הנורמה? לא. בדרך כלל אנשים ייקשלו בדרך. אנחנו רוצים, אם להשתמש בפתגם מאוד מוזר, אנחנו רוצים להיקשל את דרכנו להצלחה. זה להתגבר על המכשולים והקשיים.
היה לנו פעם דיון לי ולך, אפילו זה היה באחד השיעורים שאתה העברת לנו, ודיברנו על נושא של ייעוד. ייעוד, דיברנו גם על הנושא של, ככה באמת, על הייעוד של אנשים. האם ייעוד זה דבר ש... איך אתה מסתכל בכלל על ייעוד, קודם כל?
אני לא חושב, ואני אומר את זה כרגע עם כובע של פילוסוף.
לגמרי.
אני לא חושב שיש לנו איזושהי הוכחה לייעוד במובן של איזשהו מכתוב, כן? איזה גורל כזה שנקבע לך מראש, משהו מטאפיזי כזה, כן? אלוהים החליט שתעשי... אני לא יודע, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני כן יודע... שהספרות המחקרית, הספרות הקלינית, הספרות הפילוסופית, מאותתת על חוויה שאני נקרא, באלף כמובן, למלא תפקיד מסוים. אפשר לקרוא לזה שליחות, המושגים לזה באנגלית אגב יותר טובים, באנגלית קוראים לזה calling, שזה, שקוראים לי, גם קוראים לזה ווקציה, בעולם הפסיכולוגיה הארגונית, שאגב vocation, זה, התרגום המילולי לעברית זה היות נקרא, זאת אומרת קוראים לך.
כן.
תחושה של ייעוד זאת התחושה שאני נקרא למלא תפקיד. יש לי משימה מסוים וזה מוטל עליי למלא אותה. לעשות משהו. בתחום הקריירה אגב זה הכי בולט. זאת אומרת, אנשים בדרך כלל מדווחים שיש איזשהו תפקיד מסוים שהוא מתאים להם, שהם בנויים לו, שזה מסתדר עם קווי וסגנון האישיות שלהם, ואז הם הולכים והם עושים את זה, כן? יש כן טענה מאוד מעניינת בספרות המחקרית, שבדרך כלל מי שקולטים את זה הכי טוב זה ילדים. אבל הם מאבדים את זה איפשהו בדרך לפעמים. לפעמים לילדים יש עניין מאוד חזק במשהו, וזה מלווה אותם לאורך כל החיים. אני יכול לספר על עצמי, מקרה מאוד מוזר, שבמקרה העירו את עיניי לדבר.
אני ידעתי שאני אהיה פילוסוף, מיום שנולדתי.
את תצחקי, אבל סוג של כן. אני כילד, אמא שלי הייתה ספרנית, אז הייתי הולך איתה לספרייה כילד, והייתי אוסף המון המון ספרים ויושב וקורא, וקראתי המון מיתולוגיות ועל דרקונים ועל מיתוסים. ואז מה עשיתי דוקטורט ועל מה אני מקדיש עכשיו את החיים האקדמיים שלי? על חקר מיתוסים, מבחינה פילוסופית. יש כאן איזושהי סגירת מעגל מעניינת ומוזרה. יש אנשים שיש להם את זה בילדות, יש אנשים שאין להם את זה, אבל גם אם היה או לא היה את זה בילדות, זה לא בהכרח אומר שנגיד יהיה לך את זה בבגרות. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שלא היה לו את זה בילדות, שומע עכשיו את מה שאני אומר, אומר, וואלה, צבי, לא היה לי שום דבר כזה בילדות, לא חוויתי איזה משיכה, סקרנות גדולה לתחום מסוים, אז מה, אין לי ייעוד? לא, יש. פשוט יש אנשים שמגיל צעיר מאוד חווים את זה. אז הייעוד זה איזושהי משימה שחלק בנו, אפשר להגיד הרוח האנושית, חלק בנו מטיל עלינו. לכן גם זה תמיד מרגיש כמו קריאה פנימית. את אף פעם לא תשמעי על ייעוד כקריאה חיצונית. כן, צבי חסן יגיד לחופית מה לעשות. לזה קורא, לא קוראים ייעוד, לזה קוראים פקודה. או הוראה, או המלצה. הקריאה הפנימית הזאת, למלא תפקיד, לזה אנחנו קוראים ייעוד. וכשאנשים בדרך כלל הולכים לפי הייעוד שלהם, לפי איזושהי משימה שמנחה אותם, אנחנו רואים עניין גדול, אנחנו רואים סקרנות, אנחנו רואים ביצועים יותר טובים, פחות שחיקה בעבודה, אנחנו רואים בדרך כלל התקדמות גדולה יותר, בקצב מהיר יותר. יש ממש מדדים בפסיכולוגיה ארגונית שחקרו, ואנחנו יודעים שתחושת ייעוד קשורה בסיפוק יותר גדול, ועוד אי אלו תגובות חיוביות שאנחנו נרצה, אז כדאי מאוד לעצור רגע ולתהות, מה באמת חשוב לי, מעניין אותי, איזה מין משימה הייתי רוצה למלא בחיים, גם אפשר לעשות את זה ברבים, משימות, כי שוב, ייעוד, אני מזכיר, הוא לא יחידני והוא לא חד מימדי. יש ייעוד בתחום העבודה, יש ייעוד בתחום הזוגיות, יש ייעוד בתחום
אמנות וכו'. לגמרי, שיש לנו את מה שנקרא את מקורות המשמעות שלנו בחיים. כן. הם קוראים, למעשה יש לנו גם קריאה פנימית, המצפן הפנימי שלנו. אני יכולה להגיד ש הרבה פעמים שבאמת מגיעים אליי מתאמנים ומתאמנות, והם אומרים, אני לא יודע מה, לקראת מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדולה, או מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. אגב, הם כן הרבה פעמים מעידים. אני הלכתי ללמוד מה שההורים שלי אמרו לי שכדאי לי ללמוד, כי גם אז הם היו כנראה מבולבלים, והיה להם קשה לעצור, כי קשה לפעמים לעצור, ולהקשיב לקריאה הפנימית הזאת שאתה מדבר עליה. ואז, אחד הדברים שאנחנו עושים, זה מתחיל להיזכר, מה אהבתם בילדות? מה באמת אהבתם? ממה נהניתם? באיפה הזמן שלכם עבר? בלי שתרגישו, אפרופו היום, בלי שנסתכל בפלאפון, בלי שנציץ, בלי שהזמן עובר לנו כזה ואנחנו נהנים. ואז אנשים שואלים, אז רגע, איך זה קשור אבל למה שאני רוצה לעשות בחיים? ויש קשר, כי ביום שאנחנו מוצאים את הקשר הזה בין מה שאנחנו באמת אוהבים, והקריאה הזאת מתחברת למקום הזה, אז כמו שאתה אומר, יש פחות שחיקה, אנחנו מגיעים למקומות שהייעוד שלנו נמצא שם, והוא לא ייעוד טרנסנדנטי, כלומר, מוכתב, אלא ייעוד שאנחנו בסוף בוחרים אותו דרך הקריאה הפנימית הזו.
בדיוק.
אז זה ככה, מה אתה יכול להגיד לי על מישהו שחווה הצלחה, כמו איזה באמת מנהל בכיר, ואז פתאום הוא מפוטר, לא יודעת מה, הוא רואה איזושהי נקודה שחורה בחיים שלו, והוא פתאום מגלה איזושהי צמיחה מחודשת. אנחנו הולכים לקחת פה את סטיב ג'ובס כדוגמה, שסולק מאפל ורק אחר כך פרץ מחדש. איך אנחנו רואים את מסע הגיבור פה, בתהליך הזה?
בתהליך הספציפי הזה אנחנו בעצם מגיעים לשלב הדרמטי, כי אני מקודם דיברנו על האתגרים והמכשולים, אז אחרי האתגרים והמכשולים יש את השלב בעיניי היפה ביותר במסע הגיבור, אולי בעצם השני היפה ביותר במסע הגיבור, אבל יש את השלב במסע הגיבור שנקרא ירידה לשאול, כן? לעתים קוראים לזה המאבק עם הדרקון, יש לזה התהום קוראים לזה, יש כל מיני שמות פואטים דרמטיים כאלה, מה קורה שם? אחד המושגים של זה קוראים לזה הלילה האפל של הנשמה. זה מושג מאוד 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 יפה.
מושג יפה ומפחיד גם יחד.
מאוד מפחיד, אמור להיות מפחיד, כי זה חוויה מאוד מאוד לא נעימה.
אנחנו היום ממש נמצאים פה, כאילו אנחנו לוקחים את החיים שלנו, והופכים אותם לאיזה סוג של סיפור, ספר, סרט.
יפה, טוב מאוד. אגב, החיים הם סיפור. אז זה נכון, זה עובד. הלילה האפל של הנשמה, או הירידה לשאול, התאום, המאבק עם הדרקון וכו', זה השלב שבו הגיבור מתמודד עם, אפשר להגיד, הקושי הגדול. כאן זה הקריסה, כאן זה הכישלון הטוטלי, כאן זה העסק נסגר, כאן זה האובדן הגדול של הגיבור, זה חלק באישיות שלו מת. בדרך כלל, כשמגיעים לירידה הזאת לשאול, אנחנו רואים אפשר לראות את התסמינים הפסיכולוגיים והרוחניים, כמו חרדות, דיכאונות, הירידה לשול, אגב, הרבה משתמשים בביטוי הזה, בשלב הזה של מסע הגיבור, בקרב פוסט-טראומטיים. זה האירוע הטראומטי, כן? נחשפת לרוע, לשול, לגיהנום. סטייל, אפשר לחשוב שבי באוקטובר, כן? אני בעצמי חוויתי אז את עמוד ענן וצוק איתן. הירידה לשאול, זה בעצם אותה הקריסה שאת מדברת עליה. עכשיו, זה לא נעים, אף אחד לא רוצה את זה, אבל זה שלב הכרחי בתהליך. בסופו של דבר, הצלילה הקטסטרופלית הזאת, זה מה שיאפשר אחר כך את ההמראה הפנומנלית הזאת. אני מזכיר, שוב פעם, אנחנו לא משיגים את הזהב להתקל בדרקון. כאן נפגשים עם הדרקון. וגם הגיבור חייב למות. זאת אומרת, חלק בי, באישיות שלי, באיך שאני תופס את עצמי, במי שאני, חלק מסוים חייב למות ולהישאר מאחור, כדי שאני אוכל להמשיך לחיות. אז אותו מנהל שהגיע נגיד למעמד הנחשק, ואז קריסה טוטלית. עכשיו חלק מסוים באישיות שלו, בהרגלים שלו, במנהגים שלו, בתפיסת העולם שלו, חייב להישאר שם מאחורה, כדי שהוא יוכל לשקם את עצמו ולהמשיך הלאה לעבודה אחרת, לתחום אחר, לעסק אחר, להקים מחדש את את הממלכה הקורסת שלו. לכן אנחנו גם כל כך אוהבים סיפורים כאלה. יש משהו הרואי, מסע גיבור. יש משהו דרמטי, מלו דרמטי אולי, בסיפורים האלה. כי צללנו עד ללמטה, כן, ומתוך השעול עלינו.
כמה זה קשה לראות את זה כשאנחנו למטה. היה לנו פה פרק על משברים וצמיחה ממשבר. ובאמת, כמה קשה בזמן משבר להבין שזה מתנה.
נכון.
זה אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, וזה אני חושב שיש משהו שאנחנו לתת לנו כאן, לתת כאן כמתנה למאזינים שלנו. אם אנחנו במשבר, זה אחת המתנות שלנו, כי כשאנחנו נצמח מהמשבר הזה, יהיה לנו הרבה יותר מה לתת לעולם. אז אנחנו נשמע שיר, יש בך הכל של עקיבא, ונמשיך לאחר מכן.
עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל. קח מכל צייר את הציור שלך, יש לך אחד יפה. ואין שום דבר שיעצור אותך, תפליג לאן שרק תרצה. רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק ליום. כל עוד לא הפסקת על החלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, כי יש בך הכל.
תודה שחזרתם אלינו, איזה כיף. ככה התחלנו לדבר באמת על משברים, שמשבר זה גם סוג של מתנה עבורנו, ואנחנו נמשיך על כך שבאמת במסע הגיבור יש תמיד גם מבחנים, חברים ואויבים. אבל איך אפשר לזהות את האויב הזה שלנו? בין אם זה סיטואציה קשה, אתה יודע, כשזה קורה, אנחנו לא יודעים, אנחנו כל כך במשבר שקשה לנו לראות, אז שתף אותנו, מה אנחנו יכולים להפיק מזה?
האויבים במסע הגיבור יהיו אותם דמויות, יכול להיות אותם חלקים באישיות, לצורך העניין, שינסו למנוע מאיתנו להשיג משהו ראוי. לצורך העניין, אדם נגיד ששקוע בדיכאון, ובטוח שהוא בחיים לא יצא מזה, ואי אפשר להתגבר על זה וכו'. הדיכאון הוא האויב. עכשיו, אני לא רוצה ליצור כאן איזשהו אנטגוניזם, כן? ולהגיד שנגיד דיכאון זה דבר רע. אבל הדיכאון, אפשר להגיד סוג של מטשטש ומערפל את הראייה. אז הספקות העצמיים, שבגללם אני לוקח את עצמי אחורה, ואני לא מוכן לעשות צעד, הדיכאון, אנשים אחרים שאומרים, לא, אל תעשה את זה, לא כדאי לך, יכול להיות שהכוונה שלהם מצוינת וטובה, וזה ראוי וזה בסדר גמור. אבל בסופו של דבר הם פועלים כנגד מסע, שנכון, המסע הוא קשה, והוא עלול להכאיב, והוא לא בעייתי, אבל המסע עצמו הוא מסע בריא, והוא חיובי במסקנה המתבקשת שלו, שזה למצוא את הזהב. אז האויבים יהיו אנשים אחרים, קולות פנימיים, אולי חלקים בנו, שמנסים להסיט אותנו, אפשר להגיד, מדרך הישר. ואז להוביל אותנו למשבר שבפועל יכול להחמיר, זאת אומרת, להתעקע בגיהנום, להתעקע בדיכאון הקליני, להתעקע בחרדות, להתעקע בספקות העצמיים. כנגד זה אפשר לחשוב על המנטורים ועל החברים שמתגלים לאורך, כן? יש במסע הגיבור את הדבר הזה שנקרא הסיוע האל-טבעי במיתוסים וכו'.
איך אנחנו מחכים לזה בחיים האמיתיים?
ודאי. עכשיו, אני אקח דוגמה. מלך האריות.
איזה כיף! אני מתה על הסיפורים האלה.
סימבה גדל, חי שם, כולולו, אקונה מטאטה, אין דאגות, חרטה בפיטה. ואז רפיקי, כן, שאגב מייצג פה סמל מאוד מפורסם, הזקן החכם, the wise old man, הקוף החכם מגיע אליו, ואומר לו, הנה, תסתכל באגם הזה, אתה תראה את אבא שלך. ואז הוא מסתכל באגם ואומר, לא, זו רק ההשתקפות שלי, ואז הוא אומר, לא, תסתכל עוד יותר עמוק. ואז יש, מי שזוכר את הסרט כמובן, ומי שלא ראה את הסרט.
אין דבר כזה.
למה?
לא נראה לי שקיים דבר כזה.
למה? למה? אז מופסה מתגלה אליו וסוג של מטיל עליו את הפקודה הזאת, את האחריות הזאת, הוא אומר, תחזור למקום שלך בעולם. אז המנטורים והחברים בדרך כלל יכולים להיות אנשים אחרים, זה יכול להיות איזה שהם עוצמות נפש שאנחנו מוצאים בעצמנו פתאום, דווקא במשבר, דווקא בקושי, וזה עוזר לנו בעצם לחזור לדרך הישר וגם להגיע אל הדרך. למי שלא מכיר, אני ממש בקצרה, יש מיתוס מאוד מפורסם שאני מאוד אוהב, מלווה אותי כבר שנים, שנקרא קומדיה אלוהית. מישהו הולך לאיבוד לגמרי בחייו, והוא גם אומר, באמצע חיי סטיתי מדרך הישר, והלכתי לאיבוד באיזשהו יער, כן? מישהו בשם דנטה. והוא מוצא משורר חכם שמסייע לו לחזור לדרך הישר, ואז גם להגיע לממלכת עדן, זאת אומרת, אפשר לכנות איזה גן עדן אם נרצה. ואנחנו נכנה אותו המנטור. עכשיו, המנטור יכול באמת להיות מישהו אחר, אנחנו כולנו מצפים ומקווים ומייחלים, שיהיה מישהו אחר חכם שידע להגיד את ההצעה הנכונה ולעזור לנו בדרך, אבל נגיד גם הערכים שלנו הם מנטורים, זאת אומרת, מישהו שנגיד מאוד חשוב לו נדיבות, אז להקשיב לחלק הפנימי הזה של הנדיבות, של הרצון לתת, של הרצון להעניק, זה גם מנטור שהוא סוג של חבר שעוזר לי. אז אפשר לחשוב על מנטורים וחברים כחלקים בנו, שמועילים לנו ורוצים לטובתנו ובבריאותנו, ויש את החלקים שמחפשים להקטין אותנו, והפחדים והחששות, ולצמצם, ולמה צריך את זה בעצם.
אני רואה את זה כמו שני שדונים, שדון שיושב על כתף ימין, ושדון שיושב על כתף שמאל, בדיוק. ויש ביניהם כל הזמן איזה דו שיח, ואנחנו באמת צריכים, אם אנחנו חושבים על זה ככה, על המטאפורה הזאת, אז זה קצת מאפשר לנו לתת קצת קונטרה לקולות הקשים האלה. כמו שאמרת, כשאנחנו נמצאים באיזו תקופה של משבר, זה נראה לנו שזה יישאר לנצח. אנחנו לא מבינים שזה חלק מהמסע. ולמסע אנחנו גיבורים פה במסע הזה. ואחר כך אנחנו באמת נוכל לתת ולהעניק הלאה. עכשיו, גם כשאתה דיברת על מלך האריות, אפילו שם, קודם כל, הלוואי, כולנו משווים לאיזה חכם כזה. הבעיה שהחכם הזה הרבה פעמים צריך להיות אנחנו. הרבה אנשים גם הולכים לכל מיני אנשים שיסייעו להם, מיסטים וכן הלאה. כי הלוואי שיגיע איזה מישהו כזה, שבאמת יגיד לנו, זאת הדרך הנכונה, משם בדיוק המפלט הזה מהמצב. אבל גם במלך האריות, שהוא מסתכל שם על ההשתקפות, הוא אומר לו, הכל הזה הוא אתה עצמך, זה הכל שיש בך, הכל הפנימי. שאם אנחנו מדברים ככה שוב על הלוגותרפיה ועל ויקטור פרנקל, זה למעשה הכל המצפון שלנו, כל המצפן הזה, הפנימי הזה, שאנחנו כל כך קשה להקשיב לו. אנחנו צריכים כל כך להתייחד עם עצמנו כדי באמת להצליח, להאזין לכל הזה ולהבין, וגם תמיד אנחנו נהיה באיזה סוג של ספק, כי בכל נקודת בחירה שיש לנו, תמיד נוותר על הדרך השנייה, שאנחנו לעולם לא נדע מה קורה אילו היינו בוחרים בה.
אין ספק ש... אם לחזור רגע על האמירה הזאת שעל כל החלטה אנחנו משלמים מחיר, אז גם כל בחירה, יש את הבחירה אחרת, כן, אותה דרך שלא נבחרה, ואולי בעוד עידן ועידנים נוכל לספר על זה ששתי דרכים נפרדו וכו' וכו', וזה מה שיצר את כל ההבדל. זה המקסימום עלינו, את הדמות החיצונית הזאת שגם תגיד לנו ותבטיח לנו, זה בכלל אמירה מוזרה, כן? תבטיח לנו שאנחנו נגיע ליד.
שם, לשם, כן, תלכו. כן.
לך לשם, זה יהיה לך טוב, ואתה גם תצליח. הבטחות חמודות ששוות כלום. אבל היינו רוצים, נגיד בתהליך של לוגותרפיה, שכשאדם נמצא בסבל, ואז אנחנו נרצה שהוא גם יגלה איזושהי משמעות בסבל, אני, נגיד כלוגותרפיסט, כן? אני לא יכול להגיד לך מה המשמעות שתהיה לך. אני יכול לעזור לך לגלות מה המשמעות עבורך, ואז לנסות להבין מה הדרך להגיע לשם. זה העבודה שלי כלוגותרפיסט, זה גם בכלל יהיה עבודה, אפשר להגיד, כיועץ, או כפילוסוף, או כאיש חכם, זה לא באמת משנה. מישהו חיצוני לא יכול לפתור לי את הבעיות שלי, עליי לקחת את האחריות שלי על עצמי ולעשות את הדרך שאני מסוגל לעשות. זאת האמירה מאוד מפורסמת של פרנקל, שלצערי פחות מדוברת, וזה שאם ניקח אדם ונתייחס אליו כפי שהוא, אנחנו נקטין אותו ונצמצם אותו. אבל אם ניקח אדם ונתייחס אליו כפי שהוא מסוגל להיות, אז אנחנו מכשירים את הקרקע כדי שהוא יהפוך למה שהוא רוצה להיות. זה המנטור.
זו העצמה.
ודאי.
זו בדיוק העצמה. אני תמיד אומרת, התשובות נמצאות אצל זה שמגיע אליי. את כל התשובות אצלך או אצלך. בסופו של דבר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה ממש לגלות את זה, כמו שמקלפים בצל, לגלות את זה, מה שנקרא, שלב אחרי שלב. אז ככה, באמת, דיברנו על מסע הגיבור, ועל, בכלל, על דיסני, ואני חושבת שדיסני הכי הרבה מביאים את זה אלינו, את מסע הגיבור הזה, ככה, מאכילים אותנו בסיפורים כל כך יפים. אז יש את הסיפור של אלזה, כמו שאנחנו יודעים, שהיא סבלה מכוח היתר שלה, וברחה גם כן, וניסתה לברוח מהכוחות שלה, עד שהיא מגלה שזה בדיוק הכוח שיכול לאחד את כולם. וזה מזכיר לי את אחת המתאמנות שלי שבאה אליי ואומרת לי, אני פשוט לא טובה בלדבר מול אנשים. אז אני שואלת את עצמי, איך כשאנחנו נמצאים במקום הזה, אנחנו יכולים להפוך את החולשה הזאת למשהו שהוא באמת נותן לאנשים אחרים?
כדי להבין את זה, צריך להבין שני מושגים. אחד מהם מאוד מדובר בשנים האחרונות, אז קל להכיר אותו. שני המושגים הם טרנספורמציה וכפרה, או גאולת הנפש. אני לא מדבר אגב במובן הדתי. הטרנספורמציה היא חלק ממסע הגיבור. אחרי שהגיבור מגיע אל השאול ונאבק עם הדרקון וכולי, תאום וכולי וכולי וכולי, הגיבור עובר איזושהי טרנספורמציה, ובשינוי העמוק הזה, זה יכול להיות שינוי עד לרמת האישיות, זאת אומרת, תכונות האישיות שלי, מלפני ואחרי, לא יהיו אותו דבר. איפה רואים את זה הכי טוב? אצל פוסט-טראומטים. תראי שתמיד פוסט-טראומטים מדבר בלפני ואחרי. יש את מי שהייתי עד זה, ויש את מי שאני מאז זה. דוגמה קולקטיבית ישראלית, זה אנחנו עד השביעי באוקטובר, אנחנו מהשביעי באוקטובר. זה טרנספורמציה, בגלל שבר מאוד עמוק, בגלל אותו מאבק עם התאום והדרקון. הטרנספורמציה הזאת זה בדרך כלל המקום שבו הגיבור מגלה שהחלקים החלשים שבו בעצם אפשר להגיד הוא משיל אותם, כן? הם דוחים, מתפוגגים, ואז מתגלה איזושהי עוצמת נפש. בדרך כלל העוצמה הזאת יכולה להיות נגיד אומץ, זה יכול להיות חוכמה, זה יכול להיות אולי איזושהי יצירתיות שהייתה קבועה כזאת. ואז לפעמים את תתארי מקרים שאנשים אומרים, כן, אני פעם לא הייתי טוב בזה, פתאום אני כן. מה זה פתאום אתה כן, כפרה? זה לא פתאום אתה כן. זה מצאת את הכוחות שמאפשרים לך להיות טובים בזה, כי עברת את הגיהנום לפני כן. וזה מושג הכפרה או גאולת הנפש במסע הגיבור. הגיבור צריך למצוא את העוצמות האלה ואז להשתמש בהן כדי להצדיק את הדרך שהוא עשה. כי אם נתקלת בדרקון, עשית את הטרנספורמציה, אבל אתה לא עושה עם זה כלום אחר כך, אז אתה מזוכיסט? מה עשית פה בעצם? גאולת הנפש במסע הגיבור זה התהליך שבו אני מזהה את הכוחות שבי, את הערכים שחשובים לי, את עוצמות הנפש שלי, את המסוגלות שלי, ואז אני מיישם את זה בפועל, אם תרצי, במעשה ולא בדיבור.
למעשה, אם אנחנו לוקחים את זה ללוגותרפיה, זה בדיוק המקום הזה שאנחנו הפכנו את הסבל למשמעות. הרי ויקטור פרנקל אומר, אם לסבל אין משמעות, אז למה כל זה? ולכן כשאנחנו מבינים שלסבל שאנחנו נמצאים בו יש תהיה כנראה משמעות שאנחנו עדיין לא יודעים אותה בשלב הזה, אבל כנראה שאנחנו נדע אותה מתישהו, ואז אנחנו גם פתאום נהפוך להיות גיבורים מתוך הדבר הזה. אז במסע הגיבור יש לא מעט כעס, אכזבה, כאב. אנחנו יודעים שכשאנחנו במשבר, הכי לא מתחשק לנו אולי שיגידו לנו, אל תדאג, תהיה בזה עוד מעט משמעות. אנחנו יכולים ממש לחוס על הדבר הזה. אבל איפה בכל זאת מוצאים את הסליחה, את החמלה במסע הגיבור? איך אנחנו יכולים באמת, איך אנחנו יכולים לסלוח למי שפגע בנו, או לפעמים אפילו לעצמנו, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת שהיא כל כך מתסכלת.
יש סיבה למה המושג, מכל המושגים שאפשר היה לבחור, בחרו דווקא את גאולת הנפש, או את הכפרה. השלב הזה של גאולת הנפש במסע הגיבור, אפשר להגיד שהוא קשור לאיזשהו סוג של סליחה. זה לא בהכרח סליחה על, וואו, אמרת לי משהו לא נעים, אוקיי, אני אסולח לך. הגיבור גואל את עצמו דרך זה שהוא מוכן להתעלות מעבר ל, אנחנו יכולים לכנות את זה אולי קטנות. זאת אומרת, עוול שנעשה לי, מישהו שפגע בי. בעצם בתהליך של גאולת הנפש, הגיבור מזקק את החלקים הטובים שבו, את ה, זה יכול להיות חמלה, זה יכול להיות אנושיות משותפת, זה יכול להיות חוכמה, ואז הוא רואה את הנעשה לו, נגיד מישהו שפגע בו, או משהו שקרה לו והוא תופס את זה כ, נגיד מעשה לא מוסרי, לא צודק וכולי, הוא יתפוס את זה כמשהו שאפשר להתגבר עליו ולהניח אותו מאחור. בעצם הגיבור מנקה את החלקים, נאמר, המצולקים שבו. זאת הסליחה, אפשר להגיד, שבמסע הגיבור. הגיבור, ואנחנו גם רואים את זה אגב במחקרים קליניים, כי היום משתמשים במודל של מסע הגיבור אצל פוסט-טראומטים בעיקר, אנחנו רואים שהם סוג של משלימים עם מה שהיה, זה לא אומר שהם אוהבים את זה, זה לא אומר שהם שמחים בזה, אבל הם משלימים עם זה, מניחים את זה מאחור ומוכנים להתקדם קדימה. אנחנו צריכים את זה, בין אם זה אחרי אירוע טראומטי, בין אם זה אחרי עוול, ובין אם זה חבר שפגע בי, ושם לי רגל ומנע ממני איזושהי הצלחה שהייתה יכולה להיות שלי, אבל חמדנות, ואולי הוא רצה את זה לעצמו. אז הסליחה היא חלק נכבד מאוד מלהיות גיבור.
אתה אתמול ככה, אתה דיברת על נושא של פוסט-טראומה, ובדיוק אתמול היה איזה חלק שרץ בפייסבוק ובכל הרשתות של אודי קאגן, שממש מדבר על הנושא של הפוסט-טראומה, ואיך הוא מביא את זה בסטנדאפ. זאת אומרת, איך הוא אפילו צוחק על זה, וכמובן שהוא היה צריך לעבור דרך המקומות הכי נמוכים מבחינתו, כדי להגיע למצב שעכשיו הוא יכול להביא את זה לקהל שלו ולצחוק על זה, ואני פשוט התמוגגתי והתרגשתי, בקיצור, כל הרגשות האפשריים מהחלק הזה, וזה משהו שהוא מאוד, ממש ממש מזכיר לי את מה שאתה אומר, וככה באמת כשאנחנו מדברים על סליחה, אז כמה סליחה זה דבר, אנחנו עוד לקראת חגי תשרי, שאנחנו גם יהיה פה פרק על סליחה, אבל באמת, כמה חגי תשרי זה ובכלל כל הנושא הזה של סליחה, והמקום הזה שזה מאפשר לנו למצוא משמעות מחודשת בעצמנו, ואפשרות באמת, כמו שאתה אמרת, לעבור איזה סוג של טרנספורמציה מהמקום שהייתי, הלא סולח, אפילו שהיה את הדבר הקשה ביותר שחוויתי מול איזושהי סיטואציה או מול בן אדם, ופתאום האפשרות הזאת להמשיך הלאה ולהתקדם ולהשאיר את הדבר הזה מאחור, וכמה הקלה, כמה הקלה זה מאפשר למי שמצליח לסלוח. אז, וזה כחלק ממסע הגיבור, אני ממש רואה את זה כחלק ממסע הגיבור. אז ככה, באמת אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה לשאול אותך, ואני רוצה שאנחנו גם נספיק לסכם, כי נתת פה כלים מדהימים למאזינים ומאזינות שלנו. שאלה אישית, אני שמעתי באמת הרצאה מדהימה שלך על מסע הגיבור. אז איך הנושא, למה הנושא הזה כל כך קרוב ללבך? מאיפה זה מגיע?
לכאורה אני אגיד משהו לא קשור. הסרטון הזה של לודי קאגן, שעכשיו רץ, סרטון מדהים.
מדהים.
אחת הסיבות למה הוא כל כך יפה, זה כי את רואה את גאולת הנפש שלו. אבל את גם רואה את השלב האחרון של מסע הגיבור. הוא מצא את הזהב, הוא מצא את הייעוד, את ההצלחה שלו, את התרומה שלו לעולם, דרך הומור. אני אגב לא מזמן הייתי בהופעה שלו. לקחתי את אחי הגדול גם להופעה שלו, שאחי הגדול הוא חירניק אמיתי, הוא חי בחול, בא לארץ, בערך בעשירי לאוקטובר, הוא כאן במילואים כבר תקופה. והיינו בהופעה שלו, וזה הקטע שאודי קאגן עצר, והוא שאל מימית אם יש פוסט-טראומטים כזה בקהל, וקצת תהיתי לעצמי אם אני אמור להרים את היד או לא, אבל אז הוא פתח בגילוי לב והתחיל לדבר על פוסט-טראומה ומה זה אומר, וכמה חשוב לדבר על זה וכו'. זאת גאולת הנפש. עכשיו, הוא מצא את זה דרך ההומור, כן, שאנחנו יודעים כמה הומור זה דבר בריא, פרנקל הציע את זה ככלי טיפולי, בלוגותרפיה. אני יכול להגיד שעברתי, אפשר לומר, מסע דומה, רק שאני לא לקחתי את זה לתחום ההומור, אם כי יש שיגידו שאני מרצה מצחיק לפעמים.
אני יכולה להעיד.
מצוין, זה חשוב. אני לקחתי את זה לתחום הפילוסופיה והפסיכותרפיה והשאלות של משמעות וכולי.
רק לא לתחום הרוע, בבקשה.
גם לתחום הרוע. אני, אגב, משוחרר משירות מילואים. אני הייתי לוחם ומפקד. אני שוחררתי אחרי עמוד ענן וצוק איתן, עקב תסמינים פוסט-טראומטיים. טיפול של בערך שנתיים, שתי אפיזודות של דיכאון, אחת מן הייתה אפיזודה אובדנית. בחודשיים וחצי של מכתב כתוב ומוכן כזה למשפחה והכל...
וואו, אתה מפתיע אותי עכשיו.
תדם. הייתה לי תקופה מאוד 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 רעה, ושקלתי באמת לשים קץ, כי די, זה היה בלתי נסבל בעליל. זה היה בין 2019
ל-2022. עוד בשנים של קורונה ו...
כן, בכלל היה תרלול. ואני בדיוק באותה תקופה סיימתי תואר שני, התחלתי תואר שלישי, אמרתי, יאללה, אני רוצה לעשות דוקטורט, והייתי אמור לעשות דוקטורט על איזשהו נושא שהוא מאוד מעניין, אבל תודה שלא עשיתי את זה. ואני זוכר שאיזה יום אחד אני בהתקף חרדה קטסטרופלי, כל הגוף שלי כואב, אני לא יודע מה לעשות עם החיים שלי, ואני מסתכל על הספרים שאני כל כך אוהב לקרוא, ובמקרה אני רואה את הספר של פרנקל, אדם מחפש משמעות. ופתחתי את הספר, והתחלתי לקרוא, ואז אמרתי, טוב, אם יש איזושהי משמעות לסבל הזה, אני עדיין לא יודע מהי, אני צריך למצוא אותה.
ממש ויקטור פרנקל, מה שנקרא.
נכון. יום למחרת שלחתי מייל למנחה שלי, ואמרתי לו, תקשיב, אני יודע שקבענו כבר על נושא, אני לא רוצה את הנושא הזה, אני רוצה נושא אחר, אני רוצה לדבר על משמעות בחיים ומשמעות בסבל. והנושא הדוקטורט שלי היה לוגותרפיה, מיתוסים, דעת ופסיכותרפיה. ויצאתי למסע גיבור. אני הבנתי שאם אני רוצה למצוא את הזהב, אני צריך לשאת יסורים. אז נסעתי ביסורים, כדי שהיום אני אוכל לדבר על זה.
וואו, וואו, איזה שיתוף. קודם כל, תודה ענקית על השיתוף הזה. ואיזה מזל שאתה כאן איתנו, כי אני יכולה להעיד שבאמת, אתה פשוט, כמה מתנות בפילוסופיה ובכל מה שאתה נותן, ותודה על כך. אני רוצה שנסכם במה שנתת לנו פה כלי עם שני משפטים של, שמסכמים את מסע הגיבור ולקראת סיום, אז אם תוכל לחזור על שני המשפטים שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו.
אז יש שתי שאלות. לקחת דף ולכתוב. שאלה ראשונה, מה זהב שאני רוצה למצוא ודרכו להעניק משהו לעולם? אפשר להחליף את המילה זהב בסם החיים או באוצר, זה לא משנה, מתנה. מה הזהב שאני רוצה למצוא בחיים, ודרכו לתת משהו לעולם, זו שאלה ראשונה, שאלה שנייה, מה הדרקונים שבהם אני אצטרך להתמודד ולהיאבק בדרך לזהב הזה?
אני גם מאוד מאוד אוהבת את השילוב הזה, מכל העולמות, מעולמות הספרותיים, מעולמות המיתולוגיים, מעולמות של הסרטים היותר, מה שנקרא, נגישים לנו. תודה ענקית, דוקטור צבי חסן. אז דיברנו היום על מסע הגיבור, על הכאב, על משברים, על הרגעים שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו לא מספיק טובים, ודווקא שם במקום הכי קשה, מסתתר לו איזשהו קסם או סם חיים נקרא לזה, כי מה שנדמה לנו כחולשה יכול להפוך להיות לכוח, מה שמרגיש לנו כמו תיק יכול להפוך להיות בסוף מתנה, נורא קשה לראות את זה בזמן שזה קורה, אבל הנה, דיברנו על זה באמת, כמה זה בסוף מוליד משהו לעולם, כמו שדיברנו כאן על דמויות מדיסני, על מלך האריות, על אלזה, שראו איזשהו בכוח שלהם או בייעוד שלהם, או איך שנקרא לזה, בייעוד הפנימי, בקריאה הפנימית שלהם, איזשהו חשש או אפילו כללה, עד שהם הבינו שזה בעצם העוצמה שלהם. וככה גם אתם ואצלכם, ייתכן שהדבר שהכי מטלטל אתכם, הוא הדבר שיהפוך אתכם לייחודיים, וייתן לכם את היכולת להבין ולהביא מתנה ומזור לאנשים אחרים. אז תודה רבה, תודה רבה צבי. אני חופית גל, ואתם הזנתם ללעוף גבוה, קריירה, ייעוד ומשמעות. נתראה בתוכנית הבאה, ועד אז תזכרו, מה שקשה לכם, הוא כנראה יהפוך להיות הכוח שלכם. תודה רבה.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי, כל מה שמלחיץ אני משתיק. אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי, אחר כך בבמה וברחוב, הכי קשה לתת למי שהוא קרוב. אני אלוף העולם בלא להיות
ולא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי אני אחראי רק על המנגינות אני אלוף העולם ליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו חור אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצור לפחות לנסור אדירי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם חולשות ותאוות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד היה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני אכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו חול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לפצות, להתנצל ולרצות לחתו להתנקות לחשוף להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם
אז המורה לתנך בגבעתי המורה ללשון מודיעין השכן מלמעלה קבלן עבודות אבל חודש כבר במילואים עורכת הדין היא קמבצית עושה משמרות באוגדה אחיה איש הייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון דורון הוא בעל חנות צעצועים עכשיו הוא ממפה בשריון והמדי שלנו כפרה של הרוב מזמר בקיסריה הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה אחרי שנפצע בלבזה נכון כולם נראים רגילים אבל אנחנו עם של גיבורי העל בכל אחד תמיד מסתתר חייל מוכן להציל את העולם יש תנהג אוטובוס של דן זה שתמיד עומד בזמן הוא עכשיו מפקד סוללת תותחנים בדרום ליד נרעם יש סטודנט בטכניון באמצע תואר ראשון הוא סרן במיל בעוצבת הגליל כבר חודש בגבול הצפון יש פה דוגמנית פרמדיקית יש פה חשמלאי שהוא מגיסט יש את יוני נגן סקסופון מחונן שהוא קודם כל מתקליסט יש לכולם ארון נסתר או ארגז גדול מאופזר יש פה סט של מדים וגלימת מילואים